על הדרך שיחות עם טובי פולן. על הדרך, ועל הדרך שוב עם עומר דנק, שהוא גם נווט בדימוס וגם סגן אלוף במילואים וגם איש חיל האוויר וגם חוקר וכותב עמל על ספר שעוסק באיך מסיימים מלחמות. אז טוב לראות אותך שוב עומר, מה שלומך?
אתה יודע, במצב הלאומי יכול להיות, תתעודד, המצב יכול להיות יותר גרוע, ויש לי תחושה שהוא יהיה יותר גרוע.
As we speak, הוא נהיה יותר גרוע, הוא נהיה יותר גרוע בכל נשימה נוספת שלנו, שזה גם, אתה יודע, לא מובן מאליו, כל הנשימות הנוספות האלה. תקשיב, קצת, אני אגלה סודות מאחורי הקלעים, קצת מסמסנו בוואטסאפ וכו', על מה אנחנו הולכים לדבר היום, מאז עברו איזה שבועיים, ודברים קורים ודברים קרו, ועלה בדעתי שאני מנסה להבין, או שאולי אתה תוכל להסביר לי, מה עושה אותו דיקטטור חלש, כשהוא מחליט להילחם נגד כל העולם, וזה פחות או יותר הנושא שעליו סיכמנו בהתחלה, אבל הדגשתי אתה יודע, מלא כל העולם, ומלא אלה שהוא נלחם בהם, הרושם הוא שהוא הולך, הדיקטטור הרך שלנו, הולך ונלחם ומנסה למתוח את החבל ולהגיע לימוד בכל מחיר עם הפרוטג'ה שלו, עם המממן שלו, עם הגב שלו. דיברתי עם מישהו אחר לפני כמה דקות, אמרתי לו, תקשיב, זה כמו אותו בריון שאנחנו זוכרים בבתי הספר, שהיה בא ומנסה להתחיל עם הגדולים, ותמיד היה מאחוריו איזה אח חזק וגדול שהגן עליו, מה שאנחנו השתמשנו בארצות הברית במשך שנים. עכשיו אנחנו, הבריון צעצוע הזה נמצא לבד, אין לו גיבוי, הוא מאבד תמיכה מכל כיוון אפשרי, והוא מתגרה באיש הגדול עם הכסף והכוח. איך אתה רואה את הסיטואציה הבאמת פסיכוטית הזאת?
לא, אני לא, בתחום הפסיכולוגי אין לי מומחיות, חשוב לה, מכיוון שאנחנו משתדלים שהשיחות שלנו יהיו בסגנון אקדמי יחסית,
אוקיי.
אני מנסה, כאילו, כדי שזה לא יהיה שיחה פוליטית, אני לא מנסה לשווק טיקט של הפרשן הפוליטי המוצלח, בשביל זה אני עושה חלטורה בטוויטר. יש ככה, אחד, אני מזכיר שהפרק האחרון, אנחנו מערבבים פה בעצם בין שלושת החלקים של דברים, פרקים קודמים שדיברנו עליהם. הראשון היה, עשינו סדרה של שלושה חלקים על פופוליזם. אני ממליץ בחום לאנשים לחזור לשם. בספטמבר עשינו פרק על דיקטטורים רכים, שלכאורה הוא פרק מחובר לפופוליזם ופופוליסטים, אבל זה לא בהכרח מחובר ביחד. יש לא כל הדיקטטורים הרכים הם פופוליסטים, לא כולם עלו בתוך דמוקרטיות, מתוך דמוקרטיה והצליחו לחסל אותה. והפרק האחרון היה בנושא לא קשור לחלוטין, הוא היה בנושא של למה קשה לסיים מלחמות. אז עכשיו לשאלה שלך, אני רוצה לחבר במידה מסוימת בין שלושתם. אחד, ואולי נדבר על זה עוד מעט, אתה כבר מסגרת את נתניהו כדיקטטור רך, ומסגור שצריך לפחות לתת לו תוקף, כי אני חושב שיש מרכיבים עמוקים בבסיס של הטענה שלך, אבל ישראל עוד לא שם לדעתי, למרות שלנתניהו יש הרבה מאוד מהמאפיינים של דיקטטורים רכים, ואנחנו בעיניי צועדים לשם. והשאלה השנייה ששאלת, וההמשך שזה קשור לשאלה של למה קשה לסיים מלחמות, ואני רוצה פה להפנות למחקר שאני פחות מחבב, כי אני לא חושב שהוא היה חזק בתיקוף הרחב שלו, זה אחד הספרים הראשונים שפורסמו על סיום מלחמות, זה ספר שכתב גומנס בשנת 2000, וגומנס הסביר שבמשטרים היברידיים, חצי דמוקרטיים, חצי לא דמוקרטיים, הוא הביא דוגמאות מיפן וגרמניה של מלחמת העולם הראשונה. חשוב להדגיש, גרמניה של מלחמת העולם הראשונה, שכאשר החצי דיקטטור מרגיש שהוא הולך להפסיד במלחמות, הוא מעלה את ההימור על תוצאות סיום המלחמה, כיוון שאם הוא יפסיד, כאילו בדמוקרטיות כשמפסידים במלחמה, או כשיוצאים למלחמה לא מוצלחת, או כשרואים במנהיג אשם ביציאה למלחמה, אז בכל המקרים מחליפים את השלטון, עד היום, כאילו זה הניסיון ההיסטורי. והעניין של, לפחות מה שגומנס אמר, שבמשטרים היברידיים, המחיר של ההפסד של הדיקטטור, הוא כמעט כמו המחיר של החלפת המשטר של דיקטטורים קשים, שבדרך כלל לא מתחלפים גם אם מפסידים במלחמות, ולכן הם נוטים להעלות את המחיר, בגלל שהמנגנון של המדינה הוא כזה, שהם כנראה יוחלפו במידה והמלחמה תסתיים והם יפסידו. זאת אומרת, דיקטטורים, אולי קצת לא הייתי חד וברור במה שאמרתי, עכשיו, דיקטטורים של פחד, כמו נניח פוטין של היום, לא פוטין שעלה וכן הלאה, היו די הרבה כאלה בהיסטוריה, אם הם מספיק זמן בשלטון, לא אחרי השנתיים שלוש הראשונות שלהם בשלטון, גם אם המלחמה היא שלילית ונגמרת בהפסד, הם לרוב לא מוחלפים. הם אוחזים מספיק חזק בשלטון בשביל שלא יהיה להם, בשביל שהאליטה לא יהיה לה כדאי להחליף את הדיקטטור גם אם המלחמה הפסידה. נכון שיש עלייה מסוימת בסיכוי שהם יוחלפו, אבל היא לא גדולה מאוד. לעומת זה, בדמוקרטיות ובמשטרים היברידיים, אם מפסידים במלחמה, בדרך כלל מוחלף השלטון. עכשיו אתה מיד תגיד שהנה, אנחנו כבר משטר היברידי ולא בהכרח דמוקרטיה, ולכן ככה נתניהו יאמר. אני אומר את זה בזהירות הראויה, כי אני חושב שהספר של גומנס, מלבד הנתינה של שתי הדוגמאות של יפן וגרמניה במלחמת העולם הראשונה, הוא לא חזק בדוגמאות נוספות שמוכיחות את הטענה שלו. היא מעניינת, אבל היא לא, קשה להכליל אותה בצורה רחבה. המיוחד בספר שהוא אחד מהראשונים שנכתבו על סיום מלחמות.
אוקיי.
אז אני לא בטוח שזה הצ'קבוקס הראשון, ואני חושב שכמו שדיברנו בפרק על למה קשה לסיים מלחמות, נתניהו עצמו, וזה לא בהכרח מעיד על המצב של מדינת ישראל, יש קשר, אבל הוא לא קשר ישיר, לנתניהו עצמו, כמו שאני מזהה את זה, יש כבר מזמן תודעה של דיקטטור רך, במקרה הטוב. ככה הוא תופס את המציאות, ולכן אני חושב שבהיבט הזה הספר של גומנס יכול להיות לנו מורה דרך לא רע. נתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה, כי הוא חושש שסיום המלחמה יביא את המחירים של נפילתו של המנהיג, ורישומו בהיסטוריה במקום שהוא לא רוצה להירשם. ולכן הוא דוחה את סיום המלחמה ככל שניתן. אני חושב שאפשר לתת לזה הסברים גם לא בהכרח מהמישור, מהזווית הזאת, כמו שאמרתי, כל הליכה לכיוון של סיום המלחמה נתפסת בסיטואציה הנוכחית בישראל, ואני חושב שזה לא היה משנה מי היה ראש הממשלה שלה, כתחושת הפסד, שהוא לא רוצה להיקלע לו, ולכן הוא מנסה לדחות אותו ככל הניתן. בדרך כלל בדמוקרטיות יש איזושהי נקודה שהמנהיג מבין שהוא הגיע למגבלת המיצוי של האינטרס הלאומי, והוא לא מעמיק את מחיר ההפסד בצורה כזאת, כמו שלפחות לתפיסתי אנחנו מזהים.
אז אני מנסה כן למקם את הסיטואציה שלנו בתוך כל המארג הזה, ואני מנסה לראות כמה דברים שכן הייתי שם בצ'קבוקס, עליהם את הצ'קבוקסים שלי, לא מדעי, לא אקדמי, אבל לפחות ברמה של התחושות. אחד, אולי הוא רוצה, אולי הוא לא רוצה, בוודאות כרגע נראה שאין לו אינטרס בסיום המלחמה, וזה פחות או יותר מקביל למה שאתה אמרת קודם, לא להתאפס כאבי הכישלון, לא להתאפס כמי שצריך לתת דין וחשבון, לא להתאפס כמי שההיסטוריה, שאנחנו מכירים אותה מצוין, אומרת, אני מדבר על מדינות דמוקרטיות פרלמנטריות, בדוגמה שלנו, דוגמה הבריטית, דוגמה ברוב מדינות אירופה, שבה רוב פרלמנטרי או אי אמון כזה או אחר, מפיל ממשלה ומחליף אותה. אז הוא לא, כרגע הוא לא עושה שום סימן שהוא משחק את התפקיד שההיסטוריה המקומית שלנו יעדה לו. הוא בינתיים שורד מלחמה איומה ונוראה, שבעיניי, אולי גם בעיניך, היום הראשון שבה כבר אפשר היה להכתיר אותו כהפסד, כתבוסה. מה קרה מאז? זה סיפור אחר לגמרי. הדבר השני, הוא בפירוש מעלה את סכום האימור. זאת אומרת, כל יום שעובר, הישגים במערכה שנמשכת, קשה כרגע למנות. התמיכה הבינלאומית הולכת ומתרסקת ככל שהייתה. גם פה יש שאלה גדולה שיום אחד יבחנו אותה עד כמה באמת הייתה פה תמיכה בינלאומית, אבל המעט שהיה הולך ונגמר, כולל, וזה החלק השלישי, כולל מול המעצמה היחידה, האח הגדול היחיד שעוד שמר עלינו, ורוצה בטובתנו, והציל לנו את התחת בשבועות הראשונים, ואולי לא רק אז, והוא פשוט הולך להם על הראש. אנחנו, זה לא סימנים להפיכתו של אותו דיקטטור רך בפוטנציה לדיקטטור רך או חצי רך בפועל?
נתחיל בהתחלה, כי השאלה שלך חולקה לשלושה חלקים, ואני
אוקיי.
רוצה...
אנחנו בצהל כמעט, אז בסדר.
כן, החלק הראשון, אני רוצה לסייג מעט את האמירה שלך.
אוקיי.
גולדה לא הלכה הביתה אחרי מלחמת ההתשה, לא הלכה באמת הביתה.
נכון.
גם בגין, הליכוד לא הלך הביתה אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתה ממשלת אחדות, כי זה במילא הייתה תקופה של טקו, ולכן, מלחמת לבנון הראשונה, ולכן זה שבגין הלך הביתה כי הוא לא יכל יותר, זה לא כי דעת הקהל בציבור הישראלי שלחה את המפלגה שיצאה למלחמה שלא השיגה את תוצאותיה, הביתה, ושהסתבכה בלבנון, זה לא מה שקרה, ויכול להיות שזה כבר הסימנים הראשונים לכך שהפוליטיקה הישראלית מתנהגת קצת אחרת מבחינת האחריותיות, כבר אז ב-82 היא מתחילה להתנהג בצורה אחרת, וזה נכון שאולמרט הוחלף והלך הביתה אחרי 2006, והתמיכה בו הייתה נמוכה, אבל אני רוצה רק להזכיר בזהירות הראויה שבבחירות של 2009 היה די טקו בין קדימה לליכוד, וגם זו דוגמה מורכבת אם מסתכלים עליה מהזווית שרוצים. בסדר? אז
מה זה היה טקו? דבר. היה טקו מוחלט, היה יתרון של מנדט אחד לקדימה.
נכון, כן. וליבני פשוט לא הסכימה לשלם לחרדים את מה שנתניהו היה מוכן לשלם, ולכן...
לכאורה, אני לא חושב שהצעה כזאת הייתה על השולחן באמת, אבל
אני חושב... זה לא משנה.
אבל... אתה יודע מה, לא רק, אז אני רק אגיד בקטנה מה שהתכוונתי להגיד, להבהיר את מה שהתכוונתי להגיד. גולדה הלכה גם אם זה לא היה מיד, והמערך הלך גם אם זה לקח עוד 3.5 שנים, זה אחד.
יש... לא, אבל אתה אומר עכשיו אחרי מלחמת יום כיפור, ואני מנסה להגיד
כן,
לך...
כן, הלכת אחורה למלחמת ההתשה.
ההתשה.
כן,
לא
נכון, אבל מלחמת ההתשה... אז קצת לעשות צדק עם גולדה בעניין הזה, מלחמת ההתשה, היא בכלל לא נבחרה לראשות הממשלה, היא הרשה את אשכול שהיה ראש הממשלה בששת הימים, ולכיוון נכון. ההתשה, ואז היא נקלעה למצב שספק עד כמה היה לה שליטה עליו, מה גם הדומיננטיות של דיין הייתה כזאת, ש, ש, שלא, ש, שקשה מאוד היום להסתכל אחורה ולהגיד היא הייתה אחראית על X, Y או Z, אחרי 3 שנים, סליחה?
גם המערך לא הלך הביתה פשוט.
נכון, הוא הלך הביתה, נכון, אני מסכים איתך, אבל עדיין התחושה הייתה, שוב, מלחמת הראשה סיפור מאוד מעניין, כי היא לא נתפסה כמלחמה, ולא מלחמה קשה, ולא מלחמה שהפסדנו בה, זאת אומרת, ההילה של ההתשה, הייתה עדיין תחת אותה הצטלה גדולה של ששת הימים, וזה היה סוג של left over, שאיכשהו צריך לעבור אותו. אבל זה באמת רק הערה קטנה אחת.
אז מה שאני רוצה לומר זה שהדוגמה הישראלית, היא לא כמו ש... היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו אומרים, שאחרי כל מלחמה גדולה, השלטון הלך הביתה, כי בסך
לא,
הכל...
לא, אני אמרתי השליט, לא אמרתי השלטון, אבל בסדר.
אבל אני חושב שבמשטר פרלמנטרי זה לא נכון להסתכל על השליט.
אוקיי.
זה לא כמו נשיא בארצות הברית, ואני חושב שבישראל בסך הכל יש רק דוגמה אחת שהיא די חזקה, שהייתה נקודת שבר ותפנית במדינת ישראל, ואחרי מלחמת יום כיפור היה באמת מהפך. בכל שאר הדוגמאות...
גם בדילי, בדילי של כמה שנים.
בדילי של כמה שנים, אבל כל שאר הדוגמאות הם כאלה שחילופי הדעות והשלטון על רקע איך שהמלחמה נתפסה, לא החליפו את הממשלה בצורה מובהקת כמו שמנסים לתאר.
אוקיי, בסדר.
זה היה לי חשוב, כי אני חושב שכדאי שנאגג על זה בצורה קצת יותר מורכבת. אגב, אם מסתכלים על בריטניה, דייוויד קמרון הלך הביתה אחרי התמיכה שלו במלחמת עיראק ביחד עם האמריקאים בצורה ברורה, והשלטון שם הוחלף בשנים ההם, זאת אומרת, יש כן בדמוקרטיה.
שם זה כמעט מיידי, אחרי הברקזיט, הראש הממשלה התפטר כמעט למחרת וכן הלאה. זה קורה מהר מאוד.
אז זה החלק הראשון של השאלה ששאלת.
כן.
החלק השני הוא קשור יותר כבר באמת לסוגיית המלחמה ולשאלת העלאת האימור. עכשיו, אני יודע שיש נטייה להסתכל על זה כעלאת האימור, וזה מתחבר מאוד יפה לתיאוריית הערך של קאמן וטברסקי, שאומרת שאנשים שנמצאים בתחושת הפסד נוטים להעלות את האימור, כי הפסדים כואבים לנו הרבה יותר. אפילו אני, כשדיברתי איתך בפרק הקודם, על למה קשה לסיים מלחמות, אמרתי לך שסוגיית ההשקעה השקועה שקשורה לתיאוריית הערך נובעת מזה. ופה אני באמת רוצה לחלק לשני חלקים את מה שלדעתי אנחנו רואים. אני לא בטוח שנתניהו מעלה את האימור, כמו שאמרתי לך, אני חושב שנתניהו דוחה את האימות הפוליטי על מה המלחמה הזאת. כי עוד לא התחלנו את הוויכוח הפוליטי על מה המלחמה. עוד לא התחלנו את הוויכוח הפוליטי על מהי הארכיטקטורה האסטרטגית שישראל רואה ביום שאחרי המלחמה. אנחנו עדיין ממוקדים בחמאס, אין לנו שום דעה על מה יהיה ברצועת עזה, אין ויכוח פוליטי כזה כמעט מלבד מעט מאוד אנשים שמאגיגים בעניין, אבל הדיון הציבורי לא מתמקד בחלופות הרציניות על מה האפשרויות האמיתיות בעזה, ואגב הן לא רבות בשונה ממה שמנסים להגיד, לפחות לא לתפיסתי. אז הדיון הציבורי כרגע לא מתמקד במלחמה, יש כאלה שגם רוצים לחזור להתנחלויות בעזה, אני חושב שזה חסר סיכוי הפעם, ולכן אני חושב שנתניהו דוחה את הוויכוח הפוליטי, מתוך תקווה שהוא יוכל לממש את החלק, קודם כל כדי לדחות את הוויכוח הפוליטי ולא לרדת מהבמה על רקע התבוסה הכי גדולה, וזה מה שאמרתי לך, אחד הסוגיות הקשות לכל מנהיג, אבל הוויכוח הפוליטי על מה המלחמה לא יאפשר לממשלה הזאת לשרוד, וכל מנהיג רוצה להישאר בשלטון.
כנראה, אחרת הוא לא היה מגיע לכיסא הזה מלכתחילה. יש מקרים קצת אמביוולנטיים בעניין הזה, אבל נכון, בגדול.
לא, אין, כאילו, בסדר, כאילו, עכשיו, כל השאלה היא, ההבדל בין דמוקרטיות לדיקטטורות, הוא לא כל ההבדל, בסדר, לא זה, הוא מה מידת נכונותו של המנהיג להשתמש בכוח, בין אם רך ובין אם קשה, כדי להישאר בשלטון, למול נכונותו לשחק בתוך כללי משחק דמוקרטיים, ולמקסם את הכוח הפוליטי המיניסטריאלי שיש לו בשביל להישאר בשלטון. בדמוקרטיה בריאה, רק בשביל העניין הזה, בדמוקרטיה בריאה, אז אני אהיה ציני, בכל דמוקרטיה צריך לשחד מספיק אנשים בשביל שיצביעו לך. העניין הוא שבדמוקרטיה צריך לשחד כמות גדולה מספיק מדי של אנשים שלא מאפשרת לאנשים להישאר בשלטון, כי יש מספיק אנשים לא מרוצים מהמצב הזה. בדיקטטורות, וככל שהן יותר קשות צריך פחות, מספיק לשחד קבוצה קטנה של אנשים כדי שתעזור לדיקטטור להישאר בשלטון, וזה הבדל מאוד גדול.
ואצלנו אין את הבלתי משוחדים מהסרט. זאת אומרת, בשביל להפיל את אל קפון שלנו, אנחנו צריכים הרבה יותר מאשר, אתה יודע, הקבוצה של כמה סוכנים נחושים, מסתבר.
נכון, כי אני חושב וזה החלק השני של השאלה שלך, מכיוון שאני חושב שישראל עדיין דמוקרטיה עם כל המגבלות שיש לה, אני חושב שהשנים האחרונות של נתניהו משקפות טרנספורמציה, הן בשיטה שבה הוא מושל לצורך העניין, והן בהשתלטותו על מוקדי הכוח של המדינה, בצורה שמאפשרת לו להישאר בשלטון בצורה יותר אולי נוחה, עם יותר מאבק, אבל נחזור לפרקים שעשינו קודם, אז כבר יש בישראל איים משמעותיים של שליטה לא דמוקרטית של השליט, שמאפשרת לו להסתכל, להימנע מהגורל הפוליטי, שאמור להיות די צפוי כתוצאה מהמצב שבו נוצרנו, וחלק מהצורה שבה הוא עושה בשימוש, זה שימוש במצב החירום של המלחמה, כדי למנוע את הקשיים הפוליטיים, במרחבים שבהם עדיין ישראל דמוקרטית.
שאלה אם יש לזה אקספיירי כלשהו, זאת אומרת, אם דיברנו על זה בשיחות אחרות, אני לא דווקא איתך, על זה שאנחנו במצב חירום, אז אמרתי, אנחנו, נדמה לי שאפילו איתך, שאנחנו במצב חירום בעצם לאורך כל שנותינו, ובידי הממשלה, מה שנקרא active government, או איך שנקרא לזה, תמיד יש את האפשרות, למשל, לחמם גבול מסוים, למשל בגדה, למשל בצפון, אתה יכול להרגיע ברצותך, אתה יכול לחמם, אתה יכול להגיע להסלמה מבוקרת, לפעמים המבוקרת הזאת יוצאת משליטה, ולפעמים אתה נקלע למתקפה שלא אתה הזמנת, כמו שהיה לנו עכשיו, אבל בגדול, תגיד לי אתה, אם לדבר הזה בכלל אפשר לשים מה שנקרא פסיק נקודה ופסקה חדשה, כי אתה יודע, תיאורטית, הוא יכול להמשיך עם זה עד שהוא לא יוכל עוד מסיבות של זקנה או whatever.
א', אני חושב שבמצב הפוליטי הנוכחי בישראל, יש סיכוי לא קטן, או לא סיכוי שאי אפשר לבטל אותו, שהבחירות באמת יתקיימו באוקטובר 2026, אפילו אחרי הבחירות הנוכחיות.
ויש סיכוי לא רע שבאוקטובר 2026 הוא עדיין יעמיד עצמו לבחירה בראש הליכוד, למה לא בעצם?
אני לגמרי חושב שזאת אפשרות ריאלית ומעשית. אני מקווה שלא, כי זה כבר לא אמירה אקדמית.
אתה בן חברים.
כמובן שאני מקווה שלא, אבל זה בהחלט אפשרי, ואני אגיד מה בעיניי המרכיבים שמאפשרים לו את זה כרגע. מרכיבים שמאפשרים לו את זה כרגע, בתוך הקואליציה שלו, הם ההצטלבות המושלמת של שלושת הזרועות הלא דמוקרטיות של מדינת ישראל. הזרוע הראשונה זה הזרוע החרדית, זאת קבוצה לא דמוקרטית שחיה באוטונומיה ממושכת בתוך מדינת ישראל, במערכת חוקים שונה, עם כוח פוליטי הומוגני למימוש, שלא משנה מה נבחריה יעשו, הם יקבלו את הקולות כמעט כל האזרחים אותם הם מייצגים, שוב ושוב ושוב ושוב, מתוך הסיבה שהם קהילה סגורה שחיה בתלות פוליטית וכלכלית, בעסקים תלויי המדינה שהקהילה מנהלת בפני עצמם. הקבוצה השנייה, שהיא קבוצה לא באמת דמוקרטית בתפיסות עולמה, וזה אתה מדבר די הרבה עם אנשים אחרים, זה הקבוצה של מי שמייצג היום את הציונות הדתית, וזה סמוטריץ' ובן גביר, שמשחקים את המשחק הפוליטי הדמוקרטי לכאורה, אבל אין ספק שהם רואים בדמוקרטיה כלי, ולראיה, אין להם שום בעיה עם עבירות חוק בתוך המרחבים שבו הם חיים, אפילו שעבירות החוק הם ביחס אליי ואליך, לא רק ביחס לנתינים חסרי, כאילו לאנשים חסרי אזרחות.
אפשר לקחת את זה עוד, 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 עוד מילימטר אחד קדימה. גם אין להם שום בעיה עם פגיעות בין אישיות, אם ראינו הגנה אוטומטית על רבנים ואחרים שפוגעים בקהילות עצמם, באנשים ובנשים ובילדים. אוקיי, זה המחיר.
אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני חושב שבתוך כל קהילה יכולים, זה לא סוגיה שאני רוצה להיכנס אליה. בסוגיה הדמוקרטית, אתה צודק שיש סוג של הגנה על רבנים בקרב אנשים שנוטים לצד החרדי, לא משנה מה הם עושים, אבל זה לא התחום שלי ואני לא רוצה לפתוח אותו.
זה כל כך מרתיח אותי שראיתי לחובה לעצמי להזכיר שאין אצלם, הקטע של שמירה על החוק והגנה על חלשים פשוט לא קיים אצלם, ולא משנה כרגע איזה סימנים ניתן לזה.
והקבוצה השלישית, שהיא קבוצה שלקח לנתניהו לא מעט שנים, ולמעשה הליכוד הפכה להיות תנועת נתניהו. עכשיו רגע, אני יודע שאפשר להגיד שבליכוד יש פריימריז וזה מפלגה דמוקרטית.
לא חייב.
אני רוצה אבל להגיד את זה, זה חשוב.
כן.
ואני יודע שיש מפלגות שלא מקיימות תהליכים דמוקרטיים למרות הכל, אבל בפועל נתניהו השתלט על הליכוד בצורה כל כך מוחלטת, שברור לכל מי שרוצה להיות שותף לחיים הפוליטיים דרך הליכוד נכון להיום, שאם הוא לא יתמסר בצורה כמעט מוחלטת לגחמותיו של נתניהו, עתידו הפוליטי, זיכרונו לברכה.
עובדה.
במובן הזה אני חושב שהיה די ברור שגדעון סער לא הולך לחזור לליכוד גם בסיבוב הנוכחי, עם ההיפרדות שלו מגנץ, כי הוא יודע, כי גדעון סער מספיק נבון כדי לדעת שאין שום קיום בליכוד תחת נתניהו בשום צורה שהיא.
אז זה הערה קטנה פוליטית פה, כי כמו שאמרת עם הרבה אחרים, אני דן בדיוק בדברים האלה, הערכה שלי, ושוב, תהיה to be seen, זה שהוא מבדיל את עצמו מהגנצים ומכל השותפים האחרים, לאלה שהם לא ליכוד, ליום שאחרי נתניהו, אבל את ההתארגנות הזאת אנחנו מכירים כבר 2000 שנה.
אני מסכים, אני חושב שהוא מבין היטב שתחת נתניהו בליכוד אין שום סיכוי שהוא יכול לחזור, והוא מנסה להישאר על הגלגל בצורה מספיק טובה, כדי להיות זמין במידת האפשר.
חד משמעית, אגב, אני חושב שמתחממים שם על הקו הזה של, של, של אחרי נתניהו, הרבה כאלה שתפסו כנפיים ופרסו כנפיים ונהיו עצמאים במשך הרבה מאוד שנים, ולא נזכיר כאן שמות, אבל אפשר להמשיך.
אז נחזור לסוגיה הזאת, אני חושב ששלושת הזרועות הלא דמוקרטיות האלה, לא דמוקרטיות בתפיסה שלהן, כי אתה יכול לראות את המגמות הפופוליסטיות אפילו בקרב השרים לכאורה איכותיים של הליכוד אמורים להיות. יואב קיש לא היה אמור להיות משרתם הפוליטי של משרתו הפוליטי של נתניהו, אבל המהלכים שהוא עושה נגד האקדמיה, נגד פרס ישראל, נגד הספרייה, זה מהלכים פופוליסטיים קלאסיים של יצירת קליינטורה תלויה פוליטית בכל מרחבי השלטון, ודיכוי האקדמיה, שזה אחד מששת העקרונות של ההשתלטות הפופוליסטית על דמוקרטיות. אצל מירי רגב אתה בוודאי רואה את הניחוץ האישי לשימוש בכספי הציבור, היא הרי פתחה דוכן חלוקת לחמנייה עם נקניקיות באזור עזה, אחרי שהיא חזרה מהטיול במקסיקו מטעם משרד התחבורה.
אגב, נפתח בבוקר ונסגר בצהריים, בזה הסתיים כל האירוע הזה.
אז זה נכון, ועכשיו ראיתי שהיום ראיתי שברכבת שמו את סמלים של יחידות צהל.
כן, ראיתי גולני על הדלתות, מאוד מאוד מרשים.
ראיתי גם אמן, ראיתי גם בסיסים של חיל האוויר, ראיתי כבר. אז מה שאני מנסה להגיד זה שאתה גם אצל המרכיבים היותר בולטים בליכוד, ואני לא מדבר על חברי הכנסת הצעקניים והתלויים לחלוטין, גם שם אתה רואה לחלוטין מגמות פופוליסטיות, ולכן המשולש הזה הוא כרגע משולש מאוד חזק, כי תכליתו להמשיך להשתלט על כל מקורות הכוח של הדמוקרטיה, על מנת לאפשר לעצמו להישאר בשלטון ביום שאחרי. עכשיו נדרש לזה זמן, זה לא מספיק כי זה תהליך. מפכ"ל המשטרה צריך להתחלף מתישהו.
אתמול, כן. היה אמור כבר להיות מוחלף.
היה אמור כבר להיות מוחלף. זה יחזק את היכולת השליטה של השר במשטרת ישראל, וכפי שאנחנו רואים, את השימוש הפוליטי של השר במשטרת ישראל לטובת דיכוי האזרחים. זה אירוע, לא ניתן להגיד שזה לא שינוי דרמטי באופן
שבו אירוע, השר... זה אירוע כמעט מרכז אמריקאי או דרום אמריקאי, זה מדהים לראות את זה.
כן, דרך אגב, זה כאילו גם בארצות הברית יש שימוש פוליטי במשטרות המקומיות, מכיוון שיש להם כוח והם עושים את זה.
גם מזה, מפקדי המשטרות זה הרבה פעמים בחירות כמו המושלים.
נכון, נכון. ועכשיו, דרך אגב, זה לא שהמשטרה בארצות הברית זה משהו לאמץ כאן, כאילו זה דיזסטר מבחינת האזרח באופן כללי.
אבל רק נגיד שאחרי נניח האירוע של פלויד ג'ורג' במינסוטה, נדמה לי שזה היה שם, המשטרה פוזרה. זאת אומרת, בא המשטר הפדרלי, או הסטייט, אני כבר לא זוכר מי החליט על זה, ונבנתה משטרה מאפס. מה שאנחנו כמובן פה, זה מופרך לחלוטין, זה לא משהו שיכול לקרות אי פעם.
לא, ברור שזה לא יכול לקרות. גם אי אפשר להקים את הצבא מחדש וכולי. כן, אבל אני חושב שמה שאנחנו מזהים כרגע, זה שחרגנו מגבולות, אבל זה חשוב, אנחנו מזהים את המשך ההפיכה המשטרה, אחרים כשהמלחמה היא רק תירוץ. אני חושב שההפיכה המשטרית נמשכת, וכרגע מה שאנחנו רואים זה שהמלחמה משמשת אותה לדחיית הוויכוח הפוליטי על ההפיכה המשטרית. עכשיו, מה יש באופק? יש מינויי שופטים לבית המשפט העליון שמחכים לשעת הכושר המתאימה. אגב, אני מזכיר שחוק לשינוי ועדה לבחירת שופטים עדיין מונח על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, ממרץ שנה שעברה הוא יכול ב-24 שעות.
בשנייה וחצי, כן.
אפשר לשלוף אותו בשלוף. זה קצת בעיה תוך כדי המלחמה, אני חושב שזה ייצור להם קשיים מאוד גדולים, אבל עדיין הוא לא הוחזר לאחור בסוגיה הזאת. אבל יש פה שלוש סוגיות שהן סוגיות משמעותיות מבחינת ההפיכה המשטרית על הפרק. הראשונה, כמו שאמרנו, זה סוגיית השופטים ובית המשפט העליון. השנייה זה המשטרה, ואני חושב שנתניהו ובן גביר מתואמים בסוגיה הזאת לחלוטין, גם אם בקריצת עין. זאת אומרת, הניסיון לחשוב שנתניהו לא רואה עין בעין עם בן גביר ורצונו להשתלט על המשטרה ולהפוך אותה...
הוא התחיל עם זה הרבה לפני בן גביר, על מה אנחנו מדברים?
נכון.
מי העיף את מזרחי מאגף החקירות? מזרחי זכרונו לברכה, אבל הרבה אחרים.
נכון. אבל פה, אבל עכשיו מגיע הגביע הקדוש, כי אפשר להשתלט על כל מערך המינויים דרך בן גביר, הרי השר ממנה באמת במשטרה לא כמו בצהל, לשר יש את סמכות המינוי, ויש פה מפכ"ל על הפרק, ויש פה תחרות בין הניצבים, וההשתלטות על המשטרה כמעט מושלמת לחלוטין. הסוגיה השנייה היא סוגיה צה"ל, שזה מרכז כוח שהשלטון לא הצליח לפרק, ושההפיכה המשטרית, מבחינתם, נתקלה בקושי הכי גדול, בגלל שבצה"ל יש מוקד כוח. אני חושב שהם טועים במסגור כמובן, כי מי שהיה מרכז הכוח זה אנשי מילואים שהם אזרחים, ולא גורמי הצבא עצמו, שהוא בסך הכל לא היה נגד השלטון, למרות הניסיונות שלהם למסגר אותו. אבל מבחינת נתניהו ושלושת ראשי השלטון שאיתו, השתלטות על הצבא היא השתלטות על מרכז הכוח האחרון שמהווה איזשהו מוקד כוח עצמאי שמקשה עליהם לממש את כל היעדים, ואני חושב שההתפטרויות הצפויות של אנשי הצבא הם הזדמנות להגדיל מאוד את הכוח של השליטה בצבא. זה לא כזה פשוט, כי אין המון אפשרויות, וזה
תהליך הרבה יותר ארוך. לך תמציא אלוף פיקוד יש מאין.
נכון, זה תהליך הרבה יותר ארוך. והסוגיה השלישית, כמו שאמרתי, זה בית המשפט. עכשיו, יש פה באמת הזדמנות מאוד גדולה, שאם רק נצליח לדחות במשהו את השנה הקרובה, את הבחירות הצפויות, בעזרת המלחמה, הסיכוי להשתלט על מרכזי הכוח של מדינת ישראל, ולהגדיל את האחיזה בדמוקרטיה הישראלית, בדרך לשליטה המוחלטת הרצויה, כפי שלדעתי בחלומו של יריב לוין, אז זה הפוטנציאל שהמלחמה מאפשרת, בתנאי שנצליח להאריך אותה מספיק.
אז כמה מילים, קודם כל אני רוצה לחזור רגע למוקדי הכוח שמחזקים את הקואליציה, שאתה הזכרת אותם קודם, שזה החרדים והליכוד שהכפיף את עצמו להיות בעצם מפלגת נתניהו, או מפלגת משפחת נתניהו, והציונות הדתית. אני חושב שחשוב להזכיר בהקשר הזה, שזה מתחבר דווקא לצהל, תכף אני אחבר את הקצוות, לסוגיית האחים לנשק המקוריים, עם הרכאות. למה אני מתכוון? אני מתכוון לגנץ ולאיזנקוט ולטרופרים ולכל החבורה, שגם אם נניח אפשר היה להרער בדרך מסוימת את הקואליציה בגלל חוק הגיוס, בגלל צרות שיש לחרדים עם פה ושם, בגלל לא יודע שמישהו העליב את בן גביר והוא חושב אולי שהוא ישיג הרבה יותר קולות בבחירות שיבואו, whatever, החדלות וההתמסרות הבלתי נתפסת של אנשים שלכאורה לא נבחרו על ידי אנשי הקואליציה האלה, לא לכאורה, הם לא נבחרו על ידי אנשי הקואליציה הזאת, מבצרת בחסות המלחמה וגייסה לטובתה גם, או איכשהו סניפה לעצמה, הסניפה לעצמה, תקרא לה שאתה רוצה, חלק מארגוני המחאה הכי קולניים שהיו, אחים לנשק, כמה שנקרא, שזו תופעה שאנחנו לא הכרנו עד היום. זאת אומרת, הכרנו אותה קצת, אולי בממשלות, הזכרת את זה קודם בדיון על מי משלם מחיר פוליטי, בממשלות הליכוד, הממשלות המאוחדות, קוראים לי, ייחוד לאומי, של 84 עד 82 עד 88, במלחמה הכלכלית שהייתה אז, אבל הפעם זה נראה שפשוט אין אופוזיציה, שזה עוד אלמנט, אפרופו הדיקטטורה הרכה, מי שהיה אמור להיות אופוזיציה, בעצם סינף את עצמו כחוליה קשיחה ביותר, בתוך הקואליציה שהיא לא חלק ממנה. אתה מכיר, אתה יודע לתת בזה סימנים מדעיים, מחקרים? מה הולך פה בדבר הזה?
יש משהו מוזר רגע, אין לי תשובה טובה, כן? שתיים, אני חושב שבישראל התפתחה בעשור האחרון תופעה באמת ייחודית, ביחס לדמוקרטיות, כולל אלה שקרסו, והיא שאין אופוזיציה אמיתית. עכשיו, בהרבה מהדמוקרטיות שקרסו, כמו ונצואלה, אפילו כמו הונגריה, פולין לא הצליחה להגיע לסף, מה שקרה זה שתפיסת הכוח על ידי השלטון, גם אצל ארדואן וכולי, תפיסת הכוח על ידי השלטון אפשרה לו לדכא את האופוזיציה, אפשרה לו לצמצם את היכולת שלה להשפיע על דעת הקהל בציבור. אבל מה שלא הצליחו הדיקטטורים הרכים, אלה שבאו מתוך דמוקרטיות, לא אלה שבאו כמו בסינגפור וקזחסטן, מתוך לא דמוקרטיות, אלא מתוך ההתרקחות של אי אפשר להיות היום בעולם דיקטטורים של פחד, הם לא הצליחו למנוע מזה, מהיווצרותם של ראשי אופוזיציה, שהם מתנגדים חריפים להם, שמשקפים דעה שונה ואופציה אחרת של מה נכון למדינה. אם יש תופעה מדהימה בעיניי במדינת ישראל, זה שבסוגיות הליבה, ב-15 השנה האחרונות, האופוזיציה לנתניהו, היא אומרת רק דבר אחד, אנחנו נהיה אנשים יותר טובים וממלכתיים, ופחות רודניים בגישה, ויותר מוסריים ופחות מושחתים, אבל בליבת המחלוקת אנחנו נחשוב כמו, כולם כמעט חשבו שצריך לצאת מהסכם הגרעין, כולם חשבו שצריך להתנגד להסכם הגרעין, כולם אמרו, אין עם מי לעשות מסע ומתן עם הפלסטינים. זאת אומרת, הקונצנזוס הרחב שנתניהו הצליח לייצר על סוגיות הליבה של מדינת ישראל, שלא מתחרות בו, אגב, גם בתחומים הכלכליים, אף אחד לא מאתגר אותו, למרות שהוא כבר מזמן לא ימין כלכלי. אין בשום אחת מהסוגיות הליבה של אזרחי מדינת ישראל, תחרות דעות משמעותית על מה נכון. ולכן אתה רואה שגם במלחמה הזאת, יש אישור קו די מלא של מה נכון לעשות. גנץ
נכון. אפילו קרא לזה, אלה שקוראים תיגר במידה מסוימת על כל מיני החלטות של נתניהו, אני כבר לא, אתה יודע, זה יכול להיות גלן פה ושם, זה יכול להיות אייזנקוט פה ושם.
זה החלטות של נרוצים והליכות.
בדיוק.
זה לא החלטות מהות.
זה, 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 זה פשוט מדהים, מדהים לראות, והם לגמרי מכשירים את השרץ. כלום, לא נשאר שום דבר. איך מדינה יכולה להתנהל בלי שום בלמים, בלי שום איזונים? זה משהו שאתה, יצא לך להכיר במחקר, בהיסטוריה, בקריאה?
לא, כמו שאמרתי, אני חושב שבזה ישראל מאוד ייחודית, כי אני מזכיר רק שלא משנה כמה אורבן היה חזק, היה מהלך פוליטי של התאחדות האופוזיציה נגדו בבחירות האחרונות, משמעותי, כזה שגרם לו להרגיש מאוים, למרות שהוא הצליח, והוא הפעיל את כל הכוח הפוליטי שהיה לו כדי למנוע אותו ולהגביל אותו, ואת כל השימוש שהוא יכל לעשות בחוקי הבחירות, זאת אומרת, אורבן עשה שימוש בכלים האנטי-דמוקרטיים שהוא בנה כדי לדכא את האופוזיציה. ארדואן, גם על זה דיברנו דרך אגב בסוגיה הזאת, אמרתי לך שלא משנה מה יקרה, הוא ינצח, אבל הוא דווקא, זה עודד אותו, התחרות הפוליטית שלכאורה נוצרה, כי זה נתן לו הכשר ולגיטימציה.
דיברנו על זה שגם הדיקטטורים הכי קשים, תמיד יעדיפו להמשיך לקיים בחירות, אפרופו ראינו עכשיו בשבועות האחרונים בפוטין.
אבל בחירות תחרותיות, ואפילו קצת גם בחירות תחרותיות. עכשיו מה שאני חושב
אגב, בפולין זה פחות עבד להם, הם הפסידו.
מה שקרה בפולין, ואני חושב שכמו שזה, היא דוגמה טובה לאיך מנסים עכשיו להחזיר דמוקרטיה, את הכלים הדמוקרטיים, אחרי ששלטון של 8 שנים שלח גרורות סרטניות לרוב המקומות, לשידור הציבורי, לבתי המשפט וכולי, זה לא שזה פשוט להחזיר את המצב לקדמותו. מה שקרה בפולין, זה שמפלגת השלטון לא הצליחה לשנות את החוקה, ולא הצליחה להשתלט על תהליך הבחירות, בשונה מכל הדיקטטורים האחרים, ולכן כשהגיעו בחירות תחרותיות, אחרי 8 שנים של תהליך אנטי דמוקרטי שהיא עשתה, הייתה תחרות אמיתית והיא יכלה להפסיד. זה אחד המקרים הייחודיים, כי ברוב המקומות האחרים, הדיקטטורים שהרסו את הדמוקרטיה, הצליחו להשתלט על החוקה ועל מערכת הבחירות כשלב ראשון, ואז על בית המשפט, ובעזרת זה הם הבטיחו את הישארותם בשלטון.
כן,
אז פולין היא ייחודית בעובדה
נכנסו למשחק, האופוזיציה נכנסה למשחק שהחוקים בו השתנו, ואז...
נכון, ואז לא ניתן היה זה. עכשיו, מה שקורה בישראל זה ייחודי מאוד, בזה שהתחרות הדמוקרטית כמעט לא קיימת, כי אין דעות שונות כמעט מאלה שנתניהו מצליח לייצב. אני חושב שזה נדיר, למרות שהכיתוב הפוליטי הוא כיתוב על רקע אישי, והוא לא על רקע פוליטי. הסוגיה הזאת של להיעדר אופוזיציה היא סוגיה מדהימה בעיניי. אני חושב, כאילו, כשדיברנו בזמנו על הדעיכה הדמוקרטית של ישראל ואיך היא בהשוואה למקומות אחרים, ציינתי דבר חשוב, שישראל היא הדמוקרטיה הראשונה שקורסת שיש לה בעיות ביטחון כמו של ישראל. להונגריה אין בעיות ביטחון. אגב, לפולין יש בעיות ביטחון חדשות לאור המלחמה באוקראינה, וחשש ממתקפה רוסית זה אירוע די חריג ונדיר. זאת אומרת, במקומות אחרים שיש הידרדרות, אין מדינה עם בעיות ביטחון כמו של ישראל, ומאוד יכול להיות, אני מעלה השערה לא בהכרח נכונה, שהשילוב בין בעיות הביטחון של ישראל, והשיטה של נתניהו על הדמוקרטיה, מאפשר לו ליצור מסגור, של כל הבעיות הביטחוניות ככאלה שמונעות את היכולת של הוויכוח הפוליטי על הדרך. זאת אומרת, נתניהו ממסגר כל סוגיה הוא איש שמונע על ידי פחדיו ולא על ידי תקוותיו, ומכאן שהוא כמעט קשה מאוד להתחרות בו בהצגת האיומים שהוא מציג. עכשיו, האם זה היה האמצעי שבו הוא עשה שימוש והצליח לחסל את היכולת של כל גורם אחר להציג חלופה רעיונית וחלופה עמדתית יציבה? יכול להיות, אין לי תשובה טובה, אבל אלה שתי הסוגיות הייחודיות של ישראל ביחס למקומות אחרים, כולל כאלה שקרסה בהם הדמוקרטיה, זה שבישראל האופוזיציה לא מציגה דעה אחרת, היא מציגה את עצמה כנחמדה בצורה אחרת, כאילו פחות מושחתת, אבל חושבת אותו דבר.
עוד אלמנט אחד שהעליתי ממש בפתיח, ועוד לא נגענו בו, לדעתי עברת פחות או יותר על כל הנקודות שחשבנו עליהן מלכתחילה והתפתחו במשך השיחה, אבל התופעה, ויש לי איזה המון שיחות והמון דיונים באלף ואחת קבוצות ובטוויטר ובכל מקום, מה לעזאזל הוא חושב אותו נתניהו, אותו דיקטטור, רך, כן או לא, אתה... בסוף, כשתגיע למסקנה, רק תגיד לי, ואנחנו עושה איזה פרק מיוחד, האימות שהוא חותר אליו, וכל הזמן רק מחריף אותו, ומחריף את הטון, ומחריף את הדיאלקטיקה, ואת הביטויים, ועושה דברים שאני לא העליתי על דעתי שיקרו אי פעם, מול ארצות הברית, מול התומך שלנו, מול מי שמחמש אותנו, מול מי ששומר על הגב שלנו, אם להיות עדין. כאילו, מה האנדגיים, מה הנרטיב שאתה יכול לזהות בהסתכלות עליו כמו שאתה אמרת, דיקטטור רך בהתאבות, דיקטטור רך מנהיג, whatever. זאת אומרת, איפה פה ההיגיון? מה, הוא מניח שלא משנה מה הוא יעשה, האריה לא ינשך אותו בחזרה? איך אתה רואה את זה?
לא, אני חושב שאתה שואל את השאלה מהמקום הלא נכון.
אז תתקן
או אותי. כאילו, מהזווית הלא נכונה, ואני חושב שזה היה צפוי, אני נהנה לרטואט את מה שכתבתי כבר לפני חודשיים וחצי בטוויטר, זה שנתניהו הולך לאימות פוליטי עם ביידן כחלק מנקודת המוצא שלו במלחמה. זאת אומרת, אני חושב שכשאתה מצליח להבין את הנרטיב שבו נתניהו פועל, במובנים של איך הוא היה ברור שנתניהו מכוון לאימות פוליטי עם אמריקאים לטעמי, מכיוון שפופוליסטים צריכים לנוע ממשבר למשבר, הם חייבים שיהיה משבר מתגלגל באוויר, זה חלק ממה שמכניס להם אנרגיה ודם למערכת ומציג את המצב מסוכן ונוראי, ושרק הם יכולים להושיע מתוך הצרה. ולגבי האימות עם ממשל ביידן, אתה מסתכל על זה מהזווית של ישראל צריכה את התמיכה האמריקאית בשביל לשרוד בעולם. זאת תפיסה רציונלית ריאליסטית שאני תומך, שאני כמובן מסכים איתה, אבל היא לא בהכרח משקפת את הרציונליות של נתניהו, שאני חושב שהיא די עקבית. ונתניהו הלך לאימות עם אובמה ב-2012 בבחירות, הוא ממש התגייס לקמפיין הנשיאותי.
הלך לאובמה על הראש כל הקדנציה שלו, מה השאלה בכלל?
יפה, הוא הלך ב-2015 לנאום בקונגרס כדי לנצח בבחירות של 2015, מה שאני רוצה להגיד זה שנתניהו והאימות הפוליטי שלו עם ממשל ביידן היה צפוי, כיוון שנתניהו כבר ב-2012 בחר צד, והוא מבין שכבר אין לו שום סיבה לדו מפלגתיות, הוא לא חושש מהמחירים שהוא ישלם, מכיוון שהם בתפיסתו יחזקו אותו או בתוך מדינת ישראל, לא בטוח שהוא קורא כרגע נכון את המפה, לדעתי בשנה האחרונה נתניהו לא קורא נכון את המפה הפוליטית בתוך ישראל של האזרחים, ולאורך כל ההפיכה המשטרית לא זיהה נכון את הציבור במקום אחר לגמרי, פה אני חושב שנשארו עוד יסודות דמוקרטיים משמעותיים במדינת ישראל, אבל האימות עם האמריקאים הוא נקודת מפלט לחוסר ההישגים במלחמה מצד אחד של שלו, כנתניהו, הוא לא חושב שהוא יצליח, שזה יצליח לטשטש את ההפסד, והשני, זה מאפשר לו לנהל משבר ולהאריך את המלחמה כדי למנוע את סיומה.
וציומה וציומו.
נכון. ועל זה הוא משחק. עכשיו, אני חושב שזה, כמו שדיברנו על זה שהקשיים בסיום מלחמות הם קשיים רציונליים, כי הם משקפים התנהגות טבעית של בני אדם בסיטואציה של משבר, אני חושב שזאת התנהגות טבעית של בן אדם בסיטואציה של משבר.
אל תקלקל לי, אל תקלקל לי, אני התחלתי לתת לו תארים הרבה פחות רציונליים ממה שאתה אומר עכשיו, עכשיו אתה אומר לי שהכל הגיוני וסביר וצפוי אפילו.
לא,
זה עוד יותר מדכא.
אני מנסה להגיד שאתה מפריד בין ריאלי לרציונלי. רציונלי זה בן אדם שאתה יודע לצפות את האופן שבו הוא התנהג בסיטואציה מסוימת. גם אם האופן הזה הוא שלילי לתוצאה הסופית, זה לא הופך אותו ללא רציונלי.
לא, לא, זה בסדר.
חשוב להפריד בסוגיה הזאת. ולכן אני חושב שנתניהו רציונלי. למה הוא רציונלי? כי הוא צפוי בהתנהגות שלו בללכת לאימות עם האמריקאים.
כן, כן, את זה אני הבנתי. השאלה אם הגומיה הזאת, כמו שאני...
היא יכולה להיקרה.
בדיוק. כמה, מה החוזק שלה, ועד כמה היא גמישה? זאת אומרת, האם היא עלולה להיקרה, כי לביידן יש אינטרסים אחרים השנה, אינטרסים שהם גלובליים. איך אתה היית מעריך את הסיכוי לקרע שהוא יהיה קטסטרופלי, או שאנחנו פשוט נראה more of the same, בכל מיני אסקלציות?
אני א' לא יודע, אני חושב שבני אדם לא יודעים לנבא קרעים ושברים, אנחנו לינארים ביכולתנו לנתח סוגיות, ומתקשים לראות מה קורה מאחורי נקודות שבר, ואני לא רוצה, משם צריך להיות נביא, אני לא נביא, אפשר לנסות לנתח מתי צפויות נקודות שבר, קשה לצפות מה יקרה מאחוריהן.
אם באמת תהיה מגבלה, אם אנחנו יודעים שחלק מהחימושים הופחתו ומוינו.
אני לא מכיר, אני לא יודע את זה. באמת שלא.
לא, אני אומר דברים שפורסמו, אני לא נכנס לזה. עכשיו, אני לא רוצה שתסגיר סודות.
אני לא בטוח שזה נכון.
יכול להיות שכן.
אני לא בטוח בכלל שזה נכון.
אוקיי, בהנחה שיום אחד זה כן יקרה, מה תהיה היכולת שלנו להערכתך, בלי להיכנס לפרטים ולא לסוגי חימוש ולא לסוגי נשק ולא לשום דבר מהדברים האלה, אלא כליימן, כבן אדם שהיה מספיק שנים בחייו במדים, בצבא וכו', כמה אנחנו יכולים לשרוד עם משטר שיהיה בו סנקציות צבאיות כלשהן, הפחתה, סינון, מיון, זה כן, זה לא, זה לא כל כך הרבה. איפה אנחנו הולכים לעמוד בדבר הזה להערכתך?
זאת מציאות שאני באמת לא מסוגל לדמיין ולנתח. אני פשוט לא יודע. אני חושב שזאת נקודה, עלולה להיות נקודת שבר גדולה, אבל בני אדם הם יצור מאוד מסתגל. כולל מדינות. אז אין לי מושג איזה פתרונות נצליח למצוא כשיציבו אותנו באיזושהי סיטואציה שאני לא יודע, שדמיוני לא מספיק רחב כדי לנתח.
זה עד כדי כך דרמטי, תחשוב על זה שאנחנו לא מסוגלים לדמיין אחרת, אלא אם נניח נגמר, כמו שראינו באותו 7 באוקטובר, נגמרה התחמושת של ה-M16. פשוט נגמרה, הבונקרים רוקנו, לפחות בעוטף, מאיפה תביא פתאום?
אין לי תשובה טובה לזה, אני לא יודע לענות לזה. אני דרך אגב חושב שלא יהיה קרע עם ארצות הברית כל כך מהר, כל כך לפני הבחירות, זה יהיה תהליך. אני חושב שהסריטה שאנחנו גורמים עכשיו ביחסים עם ארצות הברית היא סריטה נוראית וחמורה, שתפגע מאוד במערכת היחסים גם בעתיד, ושלא כל כך בקלות אפשר לתקן אותה, אם בכלל. זה עוד לא אומר שזה ילך לקרע מוחלט. אני לא מאמין בקרע מוחלט בחודשים הקרובים.
ברוב המקרים, הברייק הוא ברייק של סדקים, ולא של קריסה מוחלטת.
עד שיש יותר מדי סדקים, שאת הקריסה אתה מזהה רק
בדיעבד. עד שעייפות החומר מגיעה, והרצפה לא מצליחה להחזיק את הרוקדים באולמות ורסאי, או איך שקוראים זה שם.
בדיוק. אבל אני לא רוצה לנבא, ואני לא רוצה להעריך סוגיות שאני באמת חושב שאינני יכול לדמיין איך עכשיו, אולי זה כי אני לא מספיק, כאילו, לא מספיק עשיר ולא מספיק אופטימי בהסתכלותי על החיים, להאמין שבעזרת השם הכל יהיה יותר טוב, אבל יכול
להיות. זה לא להיות אופטימי, בעזרת השם זה לא להיות אופטימי, אבל לא ניכנס לפינה הזאת כרגע. עומר, לסיום, שאלה שהיא ממש מתחום המחקר שלך. איך ומתי להערכתך, אחרי כל מה שאמרנו בשעה האחרונה, וזה בדיוק הנושא ש, 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 שהוא הכותרת של עבודה היומיומית שלך, איך ומתי, בערך, לא מספרים בהכל, מלחמה הזאת אמורה, עשויה, צפויה להסתיים?
אני אחלק את התשובה שלי לזה לשניים. הראשון, מלחמות עוברות לשלב הסיום שלהם, ששני הצדדים מאמינים שהמשך המלחמה לא ישרת אותם, והם מוכנים להסתפק בסטטוס קבוע הנוכחי. חשבתי שעסקת חטופים היא יכולה להיות אפשרות לפתיחת דלת לשינוי תפיסה של שני הצדדים למצב הזה. כי זה היה מאפשר לחמאס להבין שהוא שורד, ולישראל להבין שהיא צריכה לעבור לשלב השיקום הפנימי, ולא לשלב המשך קטישה של חמאס, שהוא לא בהכרח מקדם אותה, כי זה קטישה צבאית, ללא אופק מדיני. מכיוון שעושה רושם כרגע, שלפחות הקברניט, שהוא זה שקובע את סדר היום הביטחוני, לא מעוניין בעסקת חטופים, אני חושב ש לא ניתן לראות מתי המלחמה תסתיים ללא מהלך כזה בפרק הזמן הנראה לעין. יכול להיות שישתנה משהו בהערכת המצב, ואז אפשר יהיה לראות את הסוף. אני חושב שכרגע האופן שבו נראה את החטופים הוא כזה שלא מאפשר לראות את הסוף של המלחמה, ולכן אי אפשר לדעת כרגע מתי המלחמה עשויה להסתיים.
אז זה הביא אותי לעוד שאלה אחת שקיוויתי לא להגיע אליה, אבל אין מנוס כי היא מנקרת בי כל הזמן. האם בסיטואציה הרציונלי ביותר שאתה יכול להיות על הדעת בהקשר של המנהיג, האם אכן יש מצב שבו הוא באופן רציונלי, כמו שאמרת כמה פעמים, פשוט ימשוך את הזמן כך שפשוט לא יהיה את מי לשחרר יותר, ולפחות הסוגיה הזאת תרד מהפרק, ואז הוא ירוויח מזה?
אני לא חושב שהסוגיה תרד מהפרק, ואני לא חושב שמשיכת הזמן נועדה לזה שהסוגיה הזאת תרד מהפרק. כמו שאמרתי לך, אני חושב שמשיכת הזמן נועדה, גם אם זה בתת מודע, כי הדברים האלה הם לא תמיד במודע, נועדה למנוע את הוויכוח הפוליטי על מה המלחמה, ואת תחושת ההפסד שהולכת להצטרף לה, שהיא תחושת הפסד מבהילה של נתניהו. והסוגיה השנייה היא שההזדמנות הפוליטית להשתלט על מקורות הכוח האחרונים החשובים שנשארו להשתלט עליהם עדיין מנצנצת באופק. השילוב של שני אלה יכול להמשיך את המלחמה בצורה ממושכת. השילוב של שתי הדברים האלה הוא שילוב שלא מאפשר לראות את סיום המלחמה.
שזה אומר, אולי גם אם לא באופן מכוון, שיכול להיות שבאמת נגיע, לא בהחלטה שלנו, בהחלטה של הצד השני, למצב שלא יהיה את מי לשחרר עוד. ובאמת שאלה האחרונה, אתה חושב שמנהיג או מדינה או חברה, כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, באיקס שנים שכל אחד חי על פני האדמה הזאת ובארץ הזאת, יוכל לשרוד, האם נוכל להמשיך לשרוד כחברה, האם הוא יוכל להמשיך לשרוד כמנהיג, האם, או אפילו היסטורית, וכל האופוזיציה וכל ההנהגה והצבא, ומי שזה לא יהיה, כל מי שחתום על הדבר הזה, אם אכן כל החטופים ימצאו את מותם שם. איך שורדים סיטואציה מהסוג הזה?
אני לא יודע. אין לי תשובה לזה, אני לא רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד אוגריים לשאלה הקודמת. החלטת מועצת ביטחון שתסגור את המלחמה הזאת, שתהיה קטסטרופלית מבחינת עסקת החטופים ומבחינת מאוד היבטים של מדינת ישראל, יכולה לעצור את המלחמה הזאת במציאות אסטרטגית מאוד קשה לישראל, זאת אולי החלופה היחידה של כפיית סיום המלחמה, של סיום המלחמה בטווח זמן קצר, לעומת מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, זאת גם אחת.
כן, זה גם טוב, אפשר. היריעה הראשונה באקדח הזה נורתה השבוע.
את היריעות ראינו כבר, ואני חושב שזה כרגע, יכול להיות שנתניהו חושב שזה יאפשר לו להתעלות בזה שלא נתנו לו לנצח, אבל זה
גם את זה, גם את זה אנחנו רואים שלא קרה עד עכשיו. זאת אומרת, גם הלחץ אמריקאי וגם הלחץ הביטחון וגם ההג וכו' וכו' וכו', רק ביצרו אותו, אפרופו על סכום האימור. זאת אומרת, אנחנו לא רואים כרגע שמשהו משנה את הכיוון שבו הוא הולך, למרבה הצער או למרבה הטרגדיה או כל בחירה אחרת שהם יודעים שנבחר פה.
נושא של מה יקרה אחרי עם החטופים הזה, אני לא רוצה להתייחס. אני לא חושב שזה, אין לי...
זה פיל, זה פיל ש...
אין לי איך לבטא את זה.
אני מבין אותך, אני מבטא את זה, קודם כל אנחנו מבטאים את זה, אני לא יודע, כן, גם אתה ראיתי גם אתה פה ושם בטוויטר, בכתובים, שם כנראה נוח לנו יותר להוציא את הזעם, אם תרצה. ותקשיב, כתב בערוץ 10-13, הושעה, כי הוא אמר את האמת לפני חודש או יותר, ומאז כמעט כולם אומרים את זה one way or another, וגם זה לא משנה כלום, זה פשוט לא משנה כלום, המציאות בשלה, כלום. טוב,
עצוב ונורא,
עצוב ונורא, וחסר תקדים לפחות בתקדימים שאנחנו מכירים באזור שלנו. לא, 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 אתה יודע, רמה כזאת
של חסר תקדים באתוס הישראלי
לגמרי, לגמרי, באתוס הישראלי ובמשהו גורר סביבו, בכל המעגל הצנטריפוגלי או צנטריפטלי או whatever, שהוא גורם, אנחנו נמצאים בתוך מערבולת שאני לא יודע איך לצאת ממנה. עומר דנק, תודה על השעה במשהו הזאת, כרגיל זה היה מרתק ומלמד. זאת לא הייתה שיחה אקדמית פרסה, הרבבנו כמה דברים שממין ה... אקטואליה והפוליטיקה, אבל אין ברירה, ככה חיים פה מתנהלים. תודה.
נכון.
אני מקווה בשמחות.
גם אני מקווה בשמחות.
להתראות. ביי ביי.